ממשיכים דף קי"ד, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה. אדם לוקח כלי שבפנים יש מידה של שלוש שלוגים של יין, והוא מנסח את זה מחוץ לבית המקדש. האם הוא חייב משום לאדם שעושה עבודה מחוץ לבית המקדש חטאת, או שהוא לא חייב? אומרת הגמרא, תנו רבנן, המנסח שלושה לוגין יין בחוץ מחוץ לעזרה חייב חטאת. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, והוא שקידשן בכלי, דווקא אם הוא קידש את זה בתוך כלי שרת. אם הוא לא קידש את זה בתוך כלי שרת לפני כן את אותו יין, והוא ניסח את זה בחוץ, זה לא נחשב שהוא ניסח מצד ניסוך היין, מצד עבודה של בית המקדש, מכיוון שהוא לא קידש את זה בתוך כלי שרת. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי אלעזר ברבי שמעון? מבארת הגמרא, אמר רב עדא בר יצחק, בירוצי מידות איכא בעיניי הוא, אותו גודש שכשאתה מכניס בתוך כלי יין, יש קצת יין שצף למעלה, האם אותו יין שצף למעלה נחשב שהתקדש בתוך הכלי או לא? לפי דעת תנא קמא, זה נחשב שהתקדש בתוך כלי שרת. לעומת זאת, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, מכיוון שזה לא התקדש בתוך כלי שרת, אלא זה היה מלמעלה, זה צף למעלה, זה לא נחשב שהוא התקדש אותו תוספת. רבא בריידא רבא אמר, קרבו נסחים בבמה איכא בעיניי הוא. האם מתי שהיה מותר לעשות במה, במות יחיד, בזמן שהיה מותר הבמות, לפני שהוא קם המשכן במדבר, האם היה מותר לנסח יין שם או לא? זה המחלוקת ביניהם. זאת אומרת, אם היה מותר לנסח יין בבמה, אז אם כן, לא צריך בשביל זה כלי שרת, כי הרי לאדם, מה זה במה הרי בסך הכל? אדם שעושה לעצמו בחצר איזשהו מקום מיוחד להקריב עליו קורבנות בצורה פרטית, אין לו כלי שרת. כלי שרת יש רק או במשכן או בבית המקדש. אז מוכח שאם היה נסחים בבמות יחיד, לא היו צריכים כלי שרת בשביל זה. אז אם כן, לפי דעת הנקמה שסובר שלא צריך כלי, אם כן, הוא סובר שלא היה נסחים. הוא סובר שהיו נסחים גם כן בבמה, וכמו ששם לא היו צריכים כלי שרת, אז ככה גם עכשיו לא צריך כלי שרת בשביל לנסח בחוץ. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון סובר שלא היה נסחים בבמה, וכשבאו לארץ, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, שהם צריכים להתחיל לעשות נסחים, ואם כן, זה רק בבמת ציבור ולא בבמת יחיד. וזה המחלוקת ביניהם. ובפלוג תדן את תנאי, זה באותו מחלוקת כמו שנחלקו תנאים, נתניה. במת יחיד אינה צריכה נסחים דברי רבי, וזה כמו דעת הנקמה שלא צריך באמת נסחים, שלא היה נסחים בבמת יחיד, וחכמים אומרים תאונה נסחים. אומרת הגמרא, ואני תנאי, כאני תנאי, המחלוקת תנאים שהזכרנו עכשיו, חולקת באותה מחלוקת תנאים שמוזכרת במקום אחר. נתניה, הפסוק אומר, כי תבואו אל הארץ, ושם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מצווה מיוחדת על נסחים. להטעינה נסחים בבמה גדולה, כתוב מדבר. כשכתוב מצוות נסחים, כשנכנסים לארץ ישראל, זה לא נאמר על כל בן אדם פרטי שהוא מנסח יין בבמה הפרטית שלו, אלא רק בבמה הגדולה של כל עם ישראל, שם הם מנסחים יין בבית המקדש או במשכן. זה לפי דעה ראשונה. אתה אומר בבמה גדולה? או אינו אלא אפילו בבמה קטנה? מי אמר לך שמדברים רק דווקא בבמה גדולה, ששם יש מצוות נסחים? התורה לא אומר דווקא בבמה גדולה לכאורה. אז אולי התורה מתכוונת להגיד שגם אם אדם פרטי בונה לעצמו בבם בחצר של הבית, והוא רוצה להקריב שם קורבן בזמן שמותר הבמות, אולי גם הוא יהיה מחויב בנסחים. אומרת הגמרא, יש לי הוכחה שמדובר פה בבמה גדולה, על זה התורה מדברת. מה ההוכחה? כשהוא אומר, אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. משבותיכם זה מדובר אחרי ירושה וישיבה, אחרי שיורשים את ארץ ישראל ויושבים בה. אבל אחר כך כתוב אשר אני נותן לכם. מה התורה באה להדגיש במילה לכם? שזה דווקא בבמה, הרי בבמה הנוהגת לכולכם הכתוב מדבר. איזה במה זאת? במה ציבור, רק שם יש דין של נסחים. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, כי תבואו להתינם נסחים בבמה קטנה הכתוב מדבר. אתה אומר לבמה קטנה או אינו אלא לבמה גדולה? אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי כשהוא אומר אל ארץ מושבותיכם, אז הרי בבמה נוהגת בכל המושבות הכתוב מדבר, לאו דווקא בירושלים או בגלגל או בשילו, אלא בכל יישוב ויישוב שאדם בונה לעצמו במה, שם הוא צריך גם כן לשים נסחים, או שעל כל פנים מתאפשר לו לנסח נסחים. כשתמצא לומר, מסכם את ברייתא. לדברי רבי ישמעאל לא קרבו נסחים במדבר. רבי ישמעאל סובר שרק בבמה גדולה אפשר לשים נסכים, הוא סובר שלא קרבו בכלל נסכים במדבר. אז אם כן, כשהתורה באה ומצווה ציווי מיוחד לשים נסכים, זה אומר, מהיום יש מצוות נסכים. דברי רבי עקיבא, קרבו נסכים במדבר. אז אם כן, מה החידוש שאפשר עדיין לעשות נסכים? כי תראו, אל ארץ מושבותיכם יהיה אפשר לנסך יין. גם עד היום היינו יכולים לנסך יין, רק מה התשובה? עד היום היית יכול לנסך יין רק בבמת ציבור. מהיום והלאה, אתה יכול גם לנסך יין בבמת יחיד. למדנו במשנה, רבי נחמיה אומר, שירי אדם שיקריבן בחוץ חייב. נשאלת השאלה אם זה רק שיריים, אם זה לא עיקר המתנות של אדם, למה אם אדם זורק שירי אדם, מה שנשאר אחרי המתנות, בחוץ, למה הוא חייב? למה זה נקרא בכלל עבודה שאדם מקריב בחוץ? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה, כדבריה אומר, שיריים מעכבין. רבי נחמיה סובר כמו הדעה שסוברת, שהשיריים של אדם אחרי כל המתנות, מעכבים את הכפרה של הקורבן, ולכן אם אדם נתן את השיריים בחוץ, הוא חייב משום שהוא עשה זריקת אדם בחוץ. אומרת הגמרא, מייטיבי. רבי נחמיה אומר, שירי אדם שיקרבם בחוץ חייב, וזה אנחנו מכירים מהמשנה, יש על זה ויכוח. אמר לו רבי עקיבא, ולא שירי אדם הם רק שירי מצווה הם. אמר לו רבי נחמיה, הוא לא אומר לו לדעתי שירי מצווה מעכבים, רק מה הוא אומר לו? אתה אומר ששירי אדם הם סך הכל שירי מצווה? אז אם כן, הרי איברים ופדרים יוכיחו שהם שירי מצווה ומקרבם בחוץ חייב. מה קורה אם אדם מקריב קורבן, זרק את הדם והבשר לא הקריבו אותו, את האימורים לא הקריבו על המזבח, האם הקורבן פסול? הקורבן כשר. למה? איברים, פדרים, הכוונה אימורים, זה לא מעכב. ובכל זאת, למרות שזה לא מעכב, אם אדם מקטיר את זה בחוץ הוא חייב, אז אתה רואה שזה שאדם חייב בחוץ זה לאו דווקא דברים שמעכבים, אז אל תתפלא על שירי אדם שלמרות שהם לא מעכבים, אם אדם זורק אותם בחוץ הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, לא. אמר לו, לא, אם אמרת באיברים ופדרים שהן תחילת עבודה, עבודה חשובה, תחילת עבודה, שמתחילים את עבודה. תאמר בשערי אדם שאינן תחילת עבודה, אלא זה רק מה שנשאר מאדם. ואם איתה, אם זה באמת נכון שלפי רבי נחמיה, שערי אדם מעכבים, אז אם כן, למלא שיגיד לרבי עקיבא, אני נמי מעכבי, שלדעתי גם שערי אדם מעכבים, כמו אני סובר ששערי אדם מעכבים, ולכן אם אדם זורק את אדם בחוץ הוא חייב, לעומת זאת איברים ובדרים הם לא מעכבים. אז באמת, עוד פעם, הוא זה שהכניס את המושג של איברים ובדרים, זה רבי נחמיה. למה הוא צריך להכניס את העניין של איברים ובדרים? רבי עקיבא טוען לו, שערי אדם הם רק שערי מצווה. אז צריך להגיד רבי נחמיה, מה פתאום לדעתי זה מעכב? מה הוא מתחיל להגיד לו, איברים ופדרים וכל זה. אומרת הגמרא, תיובת, זה באמת קושייה טובה. שרואים פה לכאורה שרבי נחמיה לא סובר ששיירי אדם מעכבים. אומרת הגמרא, ואשתא דאמר אבדא בר אהבה, מחלוקת בשיריים הפנימיים. עכשיו אנחנו ראינו שהמחלוקת בין רבי נחמיה לבין רבי עקיבא זו דווקא בשיריים של הקורבנות שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל, ששיירי אדם שם באמת מעכבות. רק שמה המחלוקת, אבל בשיריים החיצוניים דברי הכל לא מעכבי, אבל בקורבנות שזורקים את הדם שלהם על המזבח החיצון, לפי כל הדעות לא מעכב שירי אדם אם זרקו אותם בחוץ. אז אם ככה, כי כמה רבי נחמיה, בשיריים הפנימיים, מה שרבי נחמיה אמר, שאם אדם זורק בחוץ דם של שיריים, הוא יהיה חייב, מדובר בדם של שיריים, של הקורבנות שצריכים לעזות מהם בתוך ההיכל. וכי כאמר, קיטניה היא, מה שכתוב שזה לא מעכב, זה דווקא מדובר בשיריים החיצוניים. אז אם כן, אין פה שום סתירה. מה שרבי נחמיה אומר ששיריים מעכבים, מדובר פה בשיריים שמאוד חשובים, כי זה של קורבנות של חטאת פנימית. ולעומת זאת מה שכתוב, ששיריים לא מעכבים, זה מדובר באמת בקורבנות של חטאת חיצונה. עכשיו יש פה גרסה שמובא בגיליון ש"ס, אי-הכי, שמדובר פה במזבח החיצון, בדם של קורבנות של מזבח החיצון, של חטאות מהמזבח החיצון, נמלא כי אמרי ענה בפנימיים. אז אם ככה, שבאמת רבי נחמיה איתן לרבי עקיבא, שהוא מדבר על הדם, על שערי הדם של הקורבנות הפנימיים, למה הוא מתחיל לדבר איתו על העניין של האיברים מופדרים? אומרת הגמרא, אלא לדבריו דרבי עקיבא כאמר, באמת זה כמו שאמרנו בהתחלה, שרבי נחמיה סובר ששערי הדם כן מעכבים. אז אם כן, למה הוא טוען לרבי עקיבא, הרי איברים מופדרים שהם גם לא מעכבים, למה הוא לא יכול להגיד לדעתי שיריים כן מעכבים? הוא הלך לפי שיטתו של רבי עקיבא. שרבי עקיבא סובר ששיריים לא מעכבים, אז לפי שיטתך, גם איברים או פדרים לא מעכבים וכולי, אבל באמת הסברה של רבי נחמיה, למה הוא סובר שאם אדם זורק את הדם של השיריים בחוץ, הוא יהיה חייב חטאת, זה בגלל שהשיריים מעכבים גם של חטאות פנימיות. לפני שניגש למשנה הבאה, חשוב לחדד נקודה אחת, שמליקה זה שחיטה שאם זה מקריבים קורבן עוף דווקא בתוך העזרה, אי אפשר לעשות שחיטה לעוף בעזרה בתור קורבן, ובחוץ לעזרה, מחוץ לבית המקדש, סתם כששוחטים עוף בתור חולין, אז כשעושים מליקה זה רק נקרא נבלה, השחיטה הזאת היא לא קשרה, ושחיטה זה הדבר היחיד שמכשיר עוף של חולין מחוץ לעזרה. ועם זה ניגש בעזרת השם למשנה הבאה. אומרת המשנה, המולק את העוף בפנים ואלה בחוץ חייב. אדם שעשה מליקה לקורבן עוף בתוך העזרה, ואחר כך הוא הקטיר את העוף מחוץ לעזרה, הוא חייב משום הקטרה בחוץ, משום העלה בחוץ. אבל אם הוא מלק בחוץ ואלה בחוץ, פטור. אם הוא גם עשה מליקה מחוץ לעזרה, אז הוא סתם עשה נבלה את העוף הזאת. אז אם כן, אפילו אם הוא יקטיר בחוץ, הוא יהיה פטור. השוחט את העוף בפנים. בפנים צריך לעשות מליקה, הוא שחט. אז עכשיו הקורבן הזה כבר לא ראוי לבפנים. ואלן בחוץ פטור, למה? כי למעשה הוא הקטיר בחוץ קורבן שלא ראוי בכלל להקרבה בתוך העזרה. אבל אם שחט בחוץ ואלה בחוץ, אז מכיוון שבחוץ שחיטה זה למעשה הדרך הנכונה, איך שמה להתיר את העופות, אז אם הוא שחט בחוץ והקטיר בחוץ, הוא יהיה חייב. עכשיו המשנה מסכמת את זה דבר מעניין. נמצא דרך הכשרו בפנים, הדרך איך שזה קשר בפנים, דהיינו כשעושים מליקה לעוף בתוך העזרה, זה דרך שבאמת מכשירה אותו. אז אם זה פטורו בחוץ, זה פותר אם עושים את המליקה. אם עושים את המליקה בפנים ואחר כך מקטירים את זה בחוץ, חייבים. אבל אם עשו את המליקה בחוץ, פטורו בחוץ, אז למעשה שם זה פטור, כי אם עשו מליקה בחוץ והקטרה בחוץ, פטור. דרך הכשרו, הגמרא מתקנת שזה כוונה חיובו מבחוץ, כי אי אפשר להכשיר קורבן בחוץ, קורבן עוף. אז דרך חיובו מבחוץ, דהיינו, אם עושים שחיטה לקורבן בחוץ ומעלים אותו בחוץ, פטורו מבפנים, כי הרי בצורה כזאת זה חייב. אם עושים שחיטה בחוץ והקטרה בחוץ, זה בסדר, זה קשר. מה פה שזה קשר? זה חייב משום שחוטי חוץ. אבל אם עושים בפנים, שחיטה בפנים, פטורו מבפנים. כי למעשה אם שחטו עוף בתוך העזרה, קורבן עוף, והעלו אותו בחוץ, פטורים. למה? כי הוא לא ראוי לפתח אוהל מועד. כמו שכבר אמרנו, זה למעשה במשנה, רק הכלל פה של המשנה מסכם את זה. רבי שמעון אומר, כל שחייבין עליו בחוץ, שכל העבודות שלו נעשו בחוץ, אז חייבין על כיוצא בו בפנים שאלה בחוץ, דיינו, כל מקרה שחייבים כשעשו את כל העבודות בחוץ, באיזה מקרה הגמרא כבר תבהר על מה מדבר רבי שמעון, אז חייבין על כיוצא בו בפנים, כשהעבודה הראשונה נעשתה בפנים, שאלה בחוץ, אם העלה את הקורבן אחר כך בחוץ, חוץ מן השוחט עוף בפנים ומעלה בחוץ, שרש"י מסביר שבמקרה הזה הוא יהיה פטור, כי אם היה עושה שחיטה בחוץ ומעלה בחוץ, הוא היה חייב על העלה הזאת. הגמרא תבהר בדיוק מה רבי שמעון חולק על תנא קמא. עכשיו הגמרא רק מאירה את ההערה שכבר הזכרנו. היי הכשרו חיובו הוא, מה שכתוב דרך הכשרו מבחוץ, הרי אין דרך להכשיר קורבן בחוץ, אלא אומרת הגמרא, תנאי חיובו, באמת דרך שחייב אדם ששוחט בחוץ, הוא חייב משום הקטיר בחוץ, אז זה לא מכשיר, אלא זה רק מחייב אותו חטאת. למדנו מהמשנה רבי שמעון אומר וכולי, וזה למעשה התחייבנו שהגמרא תבהר, באמת פה הגמרא מנסה לבהר, מה חולק רבי שמעון על תנא קמא. רבי שמעון אומר, כל שחייבין עליו כשכל העבודות נעשו בחוץ, חייבין על כיוצא בו כשהעבודה הראשונה הייתה בפנים ואלה בחוץ, חוץ מאדם ששוחט עוף בפנים ומעלה אותו בחוץ, שהוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, רבי שמעון אומר וכולי, היכא קאיה, על איזה חלק של המשנה חולק רבי שמעון? אילי מה ריישא קאיה, אם אתה רוצה לומר שחולק על הריישא של המשנה, מה כתוב בריישא של המשנה? המולק עוף בפנים ואלה בחוץ, חייב, כי ברגע שמולקים את העוף בתוך העזרה, יש לך עוף של קורבן. בתוך העזרה עשית לו מליקה, יכול להיות טוב יותר מזה? זה הכי טוב שיכול להיות. אז כמובן שאם אחר כך מעלים כזה קורבן בחוץ, חייבים משום שחוטי, משום העלאה בחוץ. אז זה מה שכתוב ברישה של המשנה. אבל אם מלק בחוץ, אתה עושה מליקה בחוץ, מליקה עושים רק בפנים, בחוץ עושים שחיטה. מלק בחוץ ואלה בחוץ, כמובן שהוא פטור, כי זה לא ראוי להכתרה בתוך העזרה, ברגע שעשו לו מליקה בחוץ, עשו אותו נבלה. אתה רוצה להגיד שעל זה רבי שמעון חולק, ואמר לרבי שמעון, כי איכי דבפנים מחייב בחוץ נמי מחייב, מה רבי שמעון יסבור שכמו שכשמולקים בתוך העזרה, אם מעלים אחר כך בחוץ חייבים, אז גם אם עשו מליקה בחוץ יהיו חייבים אחר כך על העלאה, זה הרי לא יכול להיות דבר כזה. היי, כל שחייבים עליו בחוץ, כל שחייבים עליו בפנים מבע אליי. אם ככה היו צריכים להגיד כל שחייבים עליו בפנים, כי אתה מדבר על מליקה, שאם עושים אותה בפנים, חייבים עליו. אבל לא שחייבים עליו בחוץ, אלא כי יחיד בחוץ לא מחייב, בפנים נמי לא לחייב. מה תגיד? כמו שכשעושים מליקה בחוץ לאוף, שזה מקום שלא ראוי לעשות לו מליקה, ואם כן זה לא ראוי לפתח אוהל מועד, אז לכן אדם שמעלה את זה בחוץ יהיה פטור, אז ככה גם אם יעשו מליקה בתוך העזרה, אם יעלו אחר כך את האוף בחוץ, יהיו פטורים, זה גם כן לא יכול להיות. כי אם כן, היי, כל שאין חייבים עליו בחוץ מבעלה, היה צריך להגיד כל שאין חייבים עליו בחוץ, דיינו כשעושים מליקה, אז גם כשעושים מליקה בחוץ ומעלים בחוץ לא חייבים, אז גם כשעושים מליקה בפנים ומעלים בחוץ לא יהיו חייבים, אז צריך לגרוס כל שאין חייבים עליו בחוץ, אז לא יכול להיות שעל זה רבי שמעון חולק על החלק הראשון של המשנה. אלא, צריך להגיד שהוא חולק על החלק השני של המשנה, בוא ננסה. אלא, סייפה קאי, השוחט אוף בפנים, שוחט. ההבדל בין רישה לסייפה, שברישה דיברנו על מליקה, בסייפה אנחנו מדברים על שחיטה של אוף. השוחט אוף בפנים ואלה בחוץ. שוחט אוף בפנים, אי אפשר לשחוט אוף בפנים. זה לא הדרך של ההתרה של הקורבן. ולכן, אם הוא שחט בפנים ואלה בחוץ, הוא יהיה פטור. למה? כי זה לא קורבן שראוי לתוך אוהל מועד. שחט בחוץ ואלה בחוץ, חייב. אבל אם הוא שחט בחוץ ואלה בחוץ, אז חייב. למה? כי ברגע שזה בחוץ, אז אין הבדל אם זה... אז גם אם זה שחיטה, זה נקרא שחוטי חוץ. כי בחוץ זה מקום שראוי לשחיטה. מה, ועל זה בא רבי שמעון וחלק, ואמר לי רבי שמעון, כי איך הדי בפנים לא מחייב, בחוץ נמי לא מחייב. כמו שכשאדם עושה שחיטה בתוך העזרה של העוף, אז אחר כך אם הוא עשה העלאה בחוץ לא יחייב, למה? כי הוא לא... כי השחיטה בפנים לא הכשירה אותו לפתח אוהל מועד, אז מה, אותו דבר תגיד גם אם השחיטה הייתה בחוץ, הוא לא יהיה חייב. אז אם כן, היי כל שאין חייבין, כל שאין חייבין מבעלה, היה צריך להגיד כל שאין חייבין עליו, בחוץ חייבין עליו בפנים. למה? כי אתה אומר שמדובר כאן על שחיטה, אתה מדבר כאן על כמו ששחיטה בפנים לא מועילה, אז ככה גם שחיטה בחוץ לא תועיל, אז צריך להגיד כל שאין חייבין עליו. אלא, מה תסביר? כי איכי דבחוץ מחייב, כמו שכשאדם עושה שחיטה של עוף מחוץ לעזרה, וגם עשה העלאה מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב, אז אם כן, אחא נמי. כי איכי דבחוץ מחייב, בפנים נמי מחייב, אז גם אם הוא עשה את השחיטה בפנים, וההכתרה בחוץ, גם כן יהיה חייב. הקטני, הרי למדנו שרבי שמעון אומר, חוץ מן השוחט, בפנים והמעלה בחוץ. זה מה שלמדנו במשנה שסובר רבי שמעון. אז אם כן, רואים שרבי שמעון מודה שבמקרה כזה הוא יהיה פטור, במקרה שהוא שוחט בפנים את העוף ומעלה אותו בחוץ. אז לא יכול להיות שהוא יסבור שבמקרה כזה הוא יהיה חייב. אלא אומרת הגמרא, באמת במה חולקים רבי שמעון ותנא קמא? לא בשום מקרה שהזכרנו במשנה, אלא במקרה שונה לגמרי. אמר זעירי, שחיטת בהימה, לא עוף, בהימה. בלילה, זה שתי הנקודות שצריך לשים לב אליהם. זה גם שחיטה של בהימה ולא של עוף, וזה גם בלילה, על זה לא דיברנו עד עכשיו. שחיטת בהימה בלילה, איקה בעיניו, זה ההבדל ביניהם, ולמעשה חסר מילים במשנה וככה צריך לגרוס. והאחיקה אמר, חוץ מזה שדיברנו במשנה, מה שכתוב מפורש על עוף, חסר מילים במשנה, והמשנה גורסת גם כן על בהימה. וככה למעשה צריך לגרוס במשנה. בדברי זעירי, וכן השוחט בהימה בפנים, בלילה, ואלה בחוץ פטור. למה? כי הוא לא ראוי בכלל לפי שיטתו של תנא קמא. אז לכן הוא יהיה פטור. למה? כי ברגע שהבהמה נשחטה בלילה, אין מה לדבר, זה לא ראוי לפתח אוהל מועד. ועל זה בא רבי שמעון. זהו רגע, זה מה שקורה אם שחטו את הבהמה בלילה ואלו בחוץ. אבל אם שחט בחוץ בלילה ואלה בחוץ, שמכיוון ששחיטה בחוץ, אין הבדל אם זה יום או לילה. עצם זה שזה בחוץ זה כבר פסול. אז אם שחט בחוץ בלילה ואלה בחוץ חייב, כך סוברת הנקמה. רבי שמעון אומר, על זה בא רבי שמעון וחולק, כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים ואלה בחוץ. אז אם כן, אם חייבין על, על, אם חייבין על הבחוץ, אם עשו גם את השחיטה וגם את העלאה בחוץ, כי אפילו שזה בלילה, מכיוון שזה בחוץ זה כבר פסול בכל מקרה, אז הוא כבר חייב, אז גם אם הוא עשה את השחיטה בפנים ואלה בחוץ, הוא גם כן יהיה חייב לפי דעת רבי שמעון. גם אם שחט בלילה בפנים, או ששחט בלילה בחוץ, אם הוא הקטיר בחוץ, יהיה חייב בשתי המקרים לפי רבי שמעון. טוב מאוד. זה לפי ההסבר של רבי שמעון. ואז רבי שמעון משלים ואומר, חוץ מן השוחט עוף בפנים ואלה בחוץ, שברגע שהוא שוחט עוף בפנים בתוך העזרה, זה נבלה. במקרה כזה מודה רבי שמעון שאם יקטירו בחוץ יהיו פטורים, כי זה לא דבר שרואי לפתח אוהל מועד, זה סתם נבלה, זה לא שייך בכלל לקורבנות. זה הסבר של זעירי במחלוקת תנא קמא ורבי שמעון. רבא אמר הסבר אחר במחלוקת. קבלה בכלי חוליקה בעיניו. אם זעירי דיבר על שחיטת בהמה בלילה, בא רבא ומדבר על קבלה שלא בכלי שרת על ידי כלי חול. ואחי כאמר, גם פה חסר מילים במשנה וכך צריך לגרוס. וכן, המקבל בכלי חול בפנים. אדם מקבל בכלי חול בתוך העזרה. והעלה בחוץ. הוא יהיה פטור. המקבל בכלי חול בחוץ ואלה בחוץ, אז הוא יהיה חייב. למה? כי בחוץ אין הבדל אם זה בכלי חול או בכלי קודש. רבי שמעון אומר, כל שחייבין עליו בחוץ, חייבין על כיוצא בו בפנים ואלו בחוץ. אם חייבים כשקיבלו בכלי שרת בחוץ וזרקו בחוץ, אז חייבים גם כשקיבלו... לא, אם חייבים כשקיבלו בכלי חול, לא כלי שרת, כלי חול בחוץ וזרקו בחוץ, חייבים? אז אם כן, גם כשקיבלו בכלי חול בפנים וזרקו בחוץ, חייבים משום זריקת חוץ. חוץ מן השוחט עוף בפנים ולא בחוץ, שמכיוון שהוא שחט, שחט עוף בפנים, זה נבלה, אז גם אם הוא אלה בחוץ, הוא יהיה פטור. טוב, אבל לכאן יש לנו את ההסבר של רבא. אומרת הגמרא, והשתא, דתני אבוה דשמואל בר רבי יצחק. עכשיו שלמדנו ברייתא שאמר שמואל בר רבי יצחק, לבאר את המחלוקת רבי שמעון ורבנן, אז אם כן יש לנו הסבר חדש במחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. המולק עוף בפנים ולא בחוץ. אדם עשה מליקה של עוף בפנים והעלה אותו בחוץ. אז מכיוון שהוא מלק עוף בפנים, אז הקורבן הזה של העוף ראוי להקטיר אותו בתוך העזרה, כי זה היה מליקה וזה בפנים וזה בסדר. אז אם הוא עשה את ההקטרה בחוץ, הוא יהיה חייב משום הקטרה בחוץ, העלה בחוץ. מלק בחוץ ועלה בחוץ, פטור. אם הוא עשה מליקה בחוץ, ועלה בחוץ, הוא יהיה פטור. כי ברגע שעושים מליקה בחוץ, זה כבר לא ראוי לפתח אוהל מועד. אז זה לא נקרא העלאה בחוץ לקורבן כשר. רבי שמעון מחייב. רבי שמעון סובר שגם במקרה שעשה מליקה בחוץ והקטיר בחוץ גם יהיה חייב. ואם כן, רבי שמעון, הטעם קאי. יוצא שרבי שמעון הולך על הרישה של המשנה, שדיברנו על אדם שמולק עוף. ותני כל שחייבין עליו בפנים ואלה בחוץ. חייבין עליו בחוץ. כשהוא מלק ואלה בחוץ. כמו שאם אדם עשה מליקה לקורבן עוף בתוך העזרה, וזה ירי ראו לפתח אוהל מועד, אז אם כן אם הוא עשה את ההקטרה בחוץ הוא יהיה חייב, סובר רבי שמעון, בשונה מתנא קמא, שגם אם הוא עשה גם את המליקה וגם את העלאה בחוץ, הוא גם כן יהיה חייב, ברגע שהוא יקטיר עוף בחוץ. ועד כאן השיעור על דף קוף י' א'.